אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מפצחים השקעות עם איתי ליפקוביץ' מבית ההשקעות הורייזן, הוא שלו. היום אנחנו נדבר על אג"ח למתחילים וגם למתקדמים. אבל לפני זה איתי, אלן, מה העניינים?
בסדר גמור.
לבת שלי הייתה בת מצווה, היא אספה 8,000 שקל. לשים אותם בבנק? באג"ח?
תראה, קודם כל השאלה היא, לבא בטרה, זה לטיול הבת מצווה או ל...
הטיול במצווה קראיה.
הבנתי, אז אנחנו מדברים לטיול אחרי צבא.
נגיד.
אוקיי.
לימודים גבוהים, מעבר להגירה למדינה פחות מטורללת.
אוקיי. אז כשאנחנו מדברים על השקעה לדווח ארוך בעצם, ששמונה, עשר שנים לפחות, אז הנטייה היא בדרך כלל למניות. אבל צריך לזכור שבתקופה הזאת יש תקופה מאוד ייחודית, שמצד אחד שוק המניות לא הכי זול, ואגרות החוב נותנות לנו תשואות מאוד גבוהות. כל עוד ריבית הפריים היא גבוהה, ואז חברה שמגייסת ב-2-3% מעל הפריים, 8-9% ריבית, זה ריביות מאוד מאוד גבוהות, אז לפעמים אתה שואל את עצמך, האם עדיף לי 8% בכיס, באשר במניות, שלא בהכרח בנקודה הנוכחית של השוק הן מתאימות. ולכן היא יכולה לעשות השקעה של חצי באגרות חוב וחצי במניות, ואם מתישהו השוק ירד, שוק המניות ירד, היא תוכל להסיט את האפיק הסולידי.
היא ב-12, היא לא מסיטה שום דבר, היא רוצה ללכת.
שזה אתה צריך איש מקצוע, אתה יודע, שיעד זה בנקודה הנכונה.
אוקיי. בסדר, בוא נדבר על אג"ח. טוב, מה זה בכלל? מה, כשאנחנו מדברים על אגרות חוב, על מה אנחנו מדברים?
כשאנחנו מדברים על אגרות חוב, בעצם בדרך כלל אנשים שמסתכלים על תשואות גבוהות, מסתכלים על מניות, אבל שבעולם הנוכחי, שהריביות כל כך גבוהות, אז בעצם האגרות חוב תופסות נתח יותר משמעותי, גם ב... תיקים של אנשים של אוהבי סיכון. פעם בן אדם שהיה אוהב סיכון, אומר, אני רוצה מניות בשביל תשואה, היום הוא דווקא או שואל את עצמו, האם לא כדאי לי, אם יש איגרת חוב של חברה יחסית נורמטיבית, ב-7-8-9% ריבית, האם לא...
יש סכנה באגרות חוב?
אין מוצר פיננסי בעולם שאין בו סכנה. לדוגמה...
זהב.
גם זהב, היה תקופות שירד, יכלת להפסיד גם בזהב, 30-40% בתקופות מסוימות. באיגרת חוב, גם מה שנתפס הכי בטוח, לדוגמה, איגרת חוב של הממשלה. אנשים הופתעו ב-2022, שאיגרות חוב ממשלתיות ל-10 שנים ירדו באופן דו ספרתי, כמו מניות. ואנשים אמרו, רגע, איך זה דבר? המדינה לא לפני איזשהו קריסה, גם לא של ארצות הברית מן הסתם, ותמיד הם יכולים להדפיס כסף מדינה, אז מה קרה שם? וזה משהו שקשור במה שנקרא מחם, שאנחנו נדבר עליו בהמשך.
אוקיי. אז מה יותר מסוכן? מניות או אגרות חוב?
כמובן שמניות יותר מסוכנות באגרות חוב באופן כללי, משתי סיבות עיקריות. מניה היא בעצם סדר שני בעדיפות בהחזר חוב של חברה. כלומר, חברה חייבת קודם לשלם את אגרות החוב שלה, ומהרווחים ומההכנסות, ורק אחר כך לשלם לבעלי המניות, דיבידנד זה, אם בכלל נשאר משהו. אז בגלל זה, קודם כל, איגרת חוב היא יותר בטוחה מניה. הדבר השני, מניה זה עניין של ביקוש והיצע, הלכי רוח של השוק. באיגרת חוב, נכון, יש בדווח הקצר את הלכי רוח גם, אבל לצורך העניין, כי אם קנינו איגרת חוב במחם, משך חיים ממוצע קצר, שהאיגרת לא עוד שנתיים, עוד שלוש, לדווח קצר, אז בעצם אנחנו יודעים שבשנתיים או שלוש שנים הקרובות, מה הריבית שאנחנו נקבל, וכנגזרת מזה, מה התשואה, כל עוד החברה מסוגלת לשלם, ואם היא לא מסוגלת לשלם, אנחנו משתלטים על החברה, מפרקים אותה, ואיך אומרים, לוקחים
את זה. מי זה אנחנו?
בעלי האג"ח. מי שמחזיק את האג"ח, ובעלי המניות, יכול להיות שנשארים בלי כלום, והאג"ח לוקח את הכסף, כי הוא בעצם הוא קודם לבעלי המניות.
אמרת איזה צירוף אותיות שאני לא מכיר, מחם?
משך חיים ממוצע. בעצם למה זה משך חיים ממוצע ולא איגרת לשלוש שנים? סיבה פשוטה, באיגרות חוב, הפידיון, כלומר ההחזר של הקרן של ההלוואה, הוא יכול להתבצע גם לשיעורים. כלומר, האיגרת יכולה להגיד, אוקיי, אחרי שנתיים אנחנו מתחילים לשלם, כל חצי שנה שליש מהאיגרת. ולכן כשאתה מסתכל על הנושא של המחם, זה בעצם התשובה הפשוטה היא, מתי אתה מקבל את הקרן ההשקעה ששמת.
אוקיי, אז אני מבין שיש לטווחים שונים, מחמים לטווחים שונים.
נכון.
ומחמים לטווח ארוך הם מסוכנים.
בהחלט, כי בעצם שאנחנו נגיד קונים, בוא נדבר על איגרת חוב הכי מטורפת שאני מכיר, איגרת חוב של חברת חשמל שתיפדה בדצמבר 2096. נכון, כלומר...
אתה מכיר כזאת? יש לך ביד אחת כזאת להראות?
היא לא עליי בדיוק, אבל היא איך אומרים בעולם הדיגיטלי, במרחב הדיגיטלי היא קיימת, ואנחנו יודעים לרכוש אותה. זה איגרת חוב שאיך אומרים, היא תיפדה אולי לנכדים שלנו.
מה, צריך להיות ממש אופטימי בשביל לקנות אחד כזה?
אני דווקא הסתכלתי את זה בצורה מאוד מעניינת, לפני זה תקופה, רכשתי אותה אצלנו, ושהיא נסחרה בצועות של כמעט 8%, עכשיו היא נסחרת באזור ה-7%, ואז אמרתי, מה אכפת לי לקבל מחברת חשמל הישראלית כל שנה 8% לשנה? זה רע לי? אז בגדול...
אפשר לגלם את זה לחשבון חשמל כבר?
כן, רעיון טוב. אבל שאתה קונה, נגיד, את אותה איגרת, האיגרת שעכשיו הייתה ב-100 סנט לפני תקופה, היא נסחרת בארצות הברית, אבל כך ב-2021, שהעולם היה מאוד בריביות נמוכות, אז אותה איגרת חוב נסחרה סביב ה-145-146 סנט על הדולר. כלומר, כמעט ב-46-50% פרמיה. כי למה אני אומר פרמיה? באיגרת חוב יש שלושה מושגים עיקריים בעניין הזה. יש שאתה קונה את האיגרת חוב בפארי, כלומר ב-100, הרי כל איגרת בסוף מחזירה 100. אז אם שקניתי אותה או בהנפקה של האיגרת היה ב-100, אז זה אומר שאני יודע שבסוף 100 זה 100. עכשיו, יש איגרת בניקיון.
אני לא בטוח שאני מבין אותך, מה זה 100?
100, נגיד עכשיו הלוויתי, על כל איגרת חוב נגיד בישראל 100 אגורות. כל איגרת היא בתחילה בשקל, ונגמרת בשקל, מחזירה לך שקל, ותוך כדי גם שיהיה בטריבית כל שנה. אוקיי? אז עכשיו, אם האיגרת קניתי אותה, או בהנפקה הייתה שקל, אז אני יודע שלא יהיה לי רווח או הפסד בסוף, כתוצאה מזה שקניתי אותה במחיר מעל או מתחת לחוב. אם אני קונה את אותה איגרת ב-90 אגורות, אז קניתי אותה בעצם בניקיון, שבעצם אני יודע שחוץ מהריביות השוטפות, אוקיי, אני אקבל עוד 10 אגורות על ה-90 שהשקעתי בסוף, כי בעצם האיגרת תיפדה ב-100, גם שמדברים על עוד מושג באיגרות חוב, נגיד ריבית נקובה. מה זה אומר הנושא של הריבית נקובה? נגיד עכשיו יש איגרת חוב שיש לה 5% ריבית נקובה. מה זה אומר? זה 5% על ה-100. אז אם קנינו את האיגרת חוב בניקיון מתחת ל-100, אנחנו נרוויח יותר, כי אנחנו נקבל 5/90 כל תקופה. אז התשואה האפקטיבית שלנו תהיה גבוהה יותר.
אוקיי.
אז לגבי אותה איגרת של חברת חשמל, נגיד שהיא נסחרה ב-145 סנט, אז מי שקנה אותה אז, קנה אותה בעצם בפרמיה. בפרמיה של 45%, כי תחשוב שהאיגרת בסוף, בדצמבר 2096, היא בסוף תיפדה ב-100. אז מי שחישב לעצמו את התזרים מזומנים של הריביות שהאיגרת תשלם, ביחד עם זה שהוא קונה ב-146 ויחזיר ב-100, הגיע, אמר, אני מוכן בעצם להסתפק בתשואה לפדיון, ותכף נדבר מה זה תשואה לפדיון, בצורה לפדיון נמוכה יותר. הוא אמר, אני טוב לי, גם תן לי מחברת חשמל, 4.5% זה טוב לי. עכשיו, בעולמות שאחרי שהריביות התפוצצו למעלה ב-2022, הרי מה זה התפוצצו למעלה? באת לבנק לבקש פיקדון ב-2021, אמרו לך 0, באת בסוף 22, אמרו לך 5%. אוקיי? אז זה מה שנקרא, בהגה שתבין, התפוצץ למעלה הריבית. אז גם השקיע אומר, רגע, אם נותנים לי בהלוואה לטווח קצר, פיקדון 5%, אז לא טוב לי 4.5-5% מחברת חשמל לדצמבר 2096. אני רוצה על האיגרת חוב הזאת, עכשיו פרצועה של 8%. עכשיו, שאתה קונה את זה, ואז מה קורה בעצם למחיר הנייר? המחיר של הנייר יורד, ואז התשואה עולה. תמיד בעצם יש באיגרת חוב, ככל שאתה קונה את אותה איגרת חוב, עם אותו ריבית נקובה, אותו תזרים מזומנים עתידי שהוא קבוע, ואתה קונה אותו במחיר יותר נמוך, אז התשואה האפקטיבית, התשואה לפדיון שתקבל, היא יותר גבוהה.
אוקיי, טיפה הבאת אותי, אבל אני מקווה שאתה...
בוא ניתן דוגמה הכי פשוטה בעולם.
יאללה, בבקשה.
נגיד איגרת חוב לשנתיים.
טוב.
הריבית הנקובה היא 5%. אז אם קנינו ב-100, בסוף מחזיר 100, וכל שנה נתן 5, אז התשואה לפדיון תהיה כמו הריבית הנקובה, 5%.
אוקיי.
אוקיי, פשוט. עכשיו, בוא נגיד ונקנח את אותו איגרת, ואנחנו קונים אותה ב-95, אוקיי? ובסוף התקופה היא תיתן לי 100, אז כבר אני ארוויח 5 על זה, נכון, 95 ל-100 פער 5, נגיד זה שנתיים, וכל שנה הריבית של 5, אז זה 10, אז יש לי 10 מהריביות, ועוד 5 מעליית הערך הצפויה, כלומר 15. 15 על השקעה של 95, אז התשואה שלי בעצם תהיה, נגיד באותם שנתיים, תהיה 15 חלקי 95, שזה תשואה של באזור ה-13-14%, אבל חלקי שנתיים, אז יוצא איזה 6% לשנה. ואז בעצם התשואה לפדיון, שזה מושג שבחיל בתוכו בעצם שתי נדבכים. אחד, את התזרים מזומנים מהריבית, ושתיים, את ההפרש בין המחיר שקנינו את האיגרת למחיר ש...
אתה מסביר לאט, אני מבין ממש מהר. יופי.
דרך אגב, בעברית פשוטה, תשואה לפדיון זה מה תכלס אתה תרוויח, כל שנה עד לסוף ההשקעה.
יפה. אוקיי, אני לא בטוח שאת הנדבך הראשון שמנו ישר. מה זה איגרת חוב?
איגרת חוב בעצם זה הלוואה שכירה. זה הלוואה שנסחרת בבורסה. ואז בעצם המשקיעים כל יום יכולים להגיד, אוקיי, האיגרת הזאת נשמעת לי חברה טובה והתשואה שלה מצוינת, אז אנחנו רוצים לקנות אותה, ואז המחיר שלה עולה, התשואה למי שיקנה אותה בעתיד תרד, למה? כי הוא קונה איזה מחיר יותר גבוה. אבל אתה כמשקיע שכבר קנית את האיגרת חוב, אז אתה כבר באותו רגע שקנית כבר הבטחת את המחיר ואת התשואה לפדיון שלך. כמובן שאתה יכול למכור אותה בכל רגע נתון במחיר יותר גבוה, בגלל שהביקוש של האיגרת העלה את המחיר שלה.
אוקיי. זאת אומרת, יש פה כמה וקטורים שעובדים כל הזמן על הנייר הזה. צריך להיות מאוד על העניינים, בשביל לדעת מה מצבי.
נכון, נכון, בהחלט. בניגוד לכל מיני, אחד הבעיות שדרך אגב דיברו עליהם בכל מיני קרנות שעשו בחוץ לבורסה, הלוואות לא שכירות, שההלוואות האלה לפעמים לא שירחו נכון את הערך שלהם שיש בעיות, בבורסה זה לא קורה. חברה יש בה בעיות, האיגרת חוב החורים יכולה ליפול ישר, חברה טובה, דוחות כספיים טובים, המצב טוב, תראה את האיגרת חוב הבכיר של העולה.
אוקיי, מה ההבדל בין איגרות צמודות ללא צמודות?
מצוין, יש לנו כל מיני סוגים של הצמדות באיגרות חוב. צמוד מדד, זה כמובן אתה מקבל את הריבית, את הקרן פלוס המדד. זה איגרת צמודת מדד, לעומת איגרת חוב שהיא לא צמודת מדד. יש לך כמובן גם איגרת חוב בריבית משתנה, שזה כמו שאתה לוקח הלוואה בריבית פריים פלוס משהו, ואז אם הפריים עולה, אז אתה משלם את הריבית, אותו דבר הפוך לטובתך. יש גם איגרות חוב צמודות למטבעות, ליורו, לדולר. יש לנו גם איגרות חוב שהן איגרות להמרה, שבעצם החברה בשביל שתשלם פחות ריבית, היא אומרת שאתה יכול להביר את האיגרת למניה. כלומר, אם החברה תצליח, אז אתה יכול ליהנות גם מהאיגרת כמו שאתה נהנה ממניה, לדוגמה.
אני לא נהנה ממניות.
למה? דווקא המניות שלך היו בסדר בשנה האחרונה, לא?
הגילוי נאות, הבן אדם מנהל לי את הכספים. כן, האמת שכן. האמת שכן. אני יכול להרוויח רק את הריבית הנקובה, או שאני יכול יותר מזה?
בוודאי שאפשר להרוויח יותר מזה, וזה כל הרעיון. באיגרת חוב, כי נגיד קח את אותה איגרת חוב שדיברנו עליה של חברת חשמל, שעכשיו ישחית דעתי באזור ה-110 סנט, אבל לא מזמן היית יכול לקנות אותה ב-100 סנט, לדוגמה מי שקנה אותה בחצי שנה האחרונה הרוויח 10%, כמעט 8-7%, לעומת זאת מי שקנה אותה לפני שנתיים, שהריביות היו נמוכות בעולם, והיא נסחרה ב-140 ומשהו סנט, ברגע זה הוא מופסד איזה אולי 30% על אותה רכישה. עכשיו, זה בדיוק
למה בשביל... הוא קנה בתנאים ההם?
דרך אגב, גופים מוסדיים הלכו וקנו הנפקות של חברות הכי בטוחות בישראל, מקורות, חברת חשמל, רכבת ישראל, בצועות של אפסיות, של מה זה אפסיות? בדרך כלל בצועה של, נגיד, איגרת חוב צמודת מדד, מינוס אחוז פלוס מדד. מינוס אחוז פלוס מדד, שהיום מאותה איגרת נסחרת ב-2-3 פלוס מדד. אז למה הגופים המוסדיים ב-2021 רכשו הנפקות בצועות אפס? הם האמינו שהריבית אף פעם לא תעלה, כי כשאתה קונה גרת חוב ל-10 שנים, 20 שנה בריביות אפס, אתה אומר ב-10 שנים הקרובות הריבית לא הולכת לעלות. וזה מה שהגופים המוסדיים עשו. ועובדתית, אנשים, ומי שהשקיע באותם, דרך אגב, אתה מסתכל קופות גמל וקרנות השתלמות במסלולי אג"ח, אתה יכול לראות תשואות 5 שנים אחרונות אפסיות, קרוב לאחוז 2% בשנה. עכשיו, למה זה קרה דבר כזה? כי הם בעצם ישבו בהרבה הרבה אגרות חוב שנחשבות מאוד בטוחות, כמו מדינת ישראל, רכבת, חברת חשמל, בטוחות, אבל הבחם שלהם היה ארוך, וכי הם בעצם, שהריבית עלתה, אז אותם אגרות חוב בעצם נפלו בצורה חדה, ופגע בתשואות של אותה בקופות.
אם היית חבר בקופה כזו, היית עוזב אותה בזעם? על תהליך קבלת החלטות בעייתי?
אני תמיד אומר, בהשקעות אין לי לפקוט על חלב שנשפח, כאילו, what was was, מה שנקרא.
בסדר, what was was was, אבל אתה עדיין יכול להגיד, הגוף הזה הוא מקבל החלטות שהן לא מקובלות עליי.
כל הגופים המוסדיים כמעט בישראל, חיו באיזושהי קונספציה, שבעצם הריביות הולכות להיות נמוכות המון המון זמן, וראינו את זה שבעצם הם ישבו בהנפקות ובאגרות החוב, על קנו את כל הממשלתיות בדווחים ארוכים. כמובן שזה פשוט סוג של תורת העדר, כי כשכולם רצים לכיוון מסוים, אז הם רצים מאיתם. היום דרך אגב, בדיוק עכשיו זה הצד השני של המטבע, כי כשאנחנו עכשיו מסתכלים קדימה לאן הריביות בעולם הולכות ללכת, אז הריביות בעולם הולכות ללכת לירידה בשנים הקרובות. זה לא בהכרח יהיה תהליך מהיר, כלומר זה לא שכל שנה עכשיו יורידו אחוז או שתיים, לנו כמחזיקי אגרות חוב זה מצוין דרך אגב, כי אם יהיה תהליך מהיר של ירידת ריביות, אז אנחנו כן נעשה רווחי עוד מאוד מאוד גבוהים בטווח הקצר. למה דרך אגב זה משפיע כמובן? כי אם היום קנית איגרת חוב בצורה של 7% ומחר אותו, השוק יתבחר את אותו רמת ריבית שהוא מסתפק אליה רק ב-3% כי הריביות יחזרו ל-0, אז פתאום המחיר של האיגרת ירקיע שחקים. זה יהיה לנו טוב לטווח הקצר, אבל לא טוב לטווח ארוך, כי כשרמות הריבית הן גבוהות, אז כל הזמן ייצאו לאגרות חדשות ברמות גבוהות. כן, התהליך הזה של ירידת ריבית מתון הולך לייצר לנו רווחי עוד, כי בעצם המשקיעים מבינים עובדה מאוד פשוטה, שהריבית שהם מקבלים היום היא לא הריבית שהם יקבלו מחר, ואז אנחנו מבינים שהטווח הצפי הוא להורדות ריבית, אז אנחנו, יש לנו יותר ודאות לעניין הזה שמה שנקרא רווחי עוד.
אוקיי. עכשיו, עד 2022, אג"חים היו ערוצי השקעה לא מעניין, נכון?
בניהול הקלאסי הוא היה בהחלט לא מעניין. בניהול של חברות בוטיק הוא יותר מעניין מסיבה פשוטה. תמיד חברות קטנות ובינוניות שמלוות כסף באגרות חוב משלמות ריביות יותר גבוהות משמעותיות בממשלתיות. אז אם נגיד לצורך הדיון, ב-2021, לא מדבר איתך בתחתית שאגח מדינה גם נסחר בריבית של אחוז, אבל בוא נגיד שנסחר ב-2% ריבית, והיית מביא חברה שבריבית של עוד 2% או 3% מעל זה, אז נכון, היינו קונים רמות ריבית של 5. אותו אגרות חוב שהיינו קונים אז ב-5, היו נסחרות דרך אגב באזור ה-7-9-10%, זה הרמות מחירים היום. עכשיו, הרמות לא יחזרו כנראה לאיפה שהיינו אז, גם כשאתה מסתכל על התחזיות של הבנק המרכזי בארצות הברית להורדת ריבית, אנחנו לא צופים שהרמות יחזרו למה שהיו אז, איפשהו בעצם באמצע בין איפה שאנחנו נמצאים היום לבין איפה שהיינו אז.
מה זה תשואה לפדיון?
תשואה לפדיון זה בדיוק מה שאמרנו, שזה בעצם התשואה האפקטיבית שאתה תקבל. במילים פשוטות, שמת 100,000 שקל,
כן,
לשנתיים, בתשואה לפדיון של 5%, mm-hmm. בסוף השנתיים יהיה לך 110.
אז מה ההבדל בין תשואה לפדיון נטו לברוטו?
מצוין. ההבדל בין הברוטו לנטו זה כל העניין של המס. באגרות החוב המס מתחלק לשתיים. האגרות השקליות, שזה רוב השוק, זה אגרות חוב שהמיסוי עליהם הוא 15% נומינלי. הרווחת 100 שקל, שילמת בזה 15%, 15 אגורות למדינה, על הריח, 15 שקל על המאה.
שמוגן.
איגרת חוב צמודת מדד, זה, אז אתה שבעצם שלם 25% מהרווח הריאלי, כלומר אחרי עליית המדד. אז אם נגיד לצורך העניין היה מדד של 3%, והריבית הייתה, והצועה לפדיון שרווחת, או הצועה שרווחת 3%, אז לא תשלם בכלל מס, כי בעצם לא הרווחת מעל המדד. אבל כל שקל שתרוויח מעל המדד, רבע הולך למדינה.
אוקיי. טוב, אז כיוון שאנחנו בפרק על האג"ח למתחילים, ויהיה לנו גם פרק למתקדמים, אז מהם הסיכויים באג"ח, מהם הסיכונים?
אוקיי.
איזה, מה מתאים למי?
מצוין. אז קודם כל בוא נתחיל מהסיכונים, ואז נדבר לסיכויים. הסיכון הבסיסי באג"ח הוא שהחברה שילבת על את הכסף לא תחזיר לך, ואז תפסיד את הקרן או חלק מהקרן, מה שנקרא תספורת, שבעל השליטה בחברה אומר, תוותר לי על 20% מהחוב, אני אביא כסף מהבית לעזור לחברה, לצלוח את המשבר.
זה בדרך כלל יהיה גם הסוף שלו בתור לווה, לא?
לא, למה? יצחק תשובה בשנת 2010 עשה תספורת בדלק נדלן, סיפר משהו 60% מהחוב הוא סיפר, עד היום הכל בסדר אצלו, איך בין עשירי ישראל, אז זה לא...
מי ממשיך להלוות לו אבל כסף?
כולם.
אבל הם לוקחים בחשבון שהוא ספר מומחה.
תגל, בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך על מה, איך אני מנהל השקעות ולא איך הם מנהלים השקעות. הגופים המוסדיים, דרך אגב, נכון, הלוו לו כסף, גם הוא לא החזיר להם, המשיכו להלוות לו. זו עובדה. אוקיי,
זה יכול, מטורף.
יכול להיות. אני אגיד לך משהו. בכל איגרת חוב יש אלמנט של סיכון. הרי מה זה חסר סיכון? חסר סיכון זה תקנה פיקדון של המדינה, מלווה קצר מועד, שהמדינה תוך כמה חודשים צריכה לבדוד לך את ההלוואה, זה הדבר הכי בטוח שיש. זה יותר בטוח מפקם. אוקיי? כי פקם, הבנק יכול לפשוט רגל. כמו שהיה אז עם הסיפור הידוע בבנק למסחר, או, אוקיי? אז במקרה של, את רוצה את בלי סיכון, זה מלווה קצר מועד. כל הלוואה לחברה יש בה אלמנט של סיכון. העבודה של מנהל ההשקעות שלך היא לבדוק את הסיכון ולנטרל אותו ככל האפשר. איך עושים את זה? קודם כל, השיטה הבסיסית זה שככל שהרמת סיכון באיגרת יותר גבוהה, אתה צריך לפזר את זה יותר. אנחנו דרך אגב, בדרך כלל לא דודים יותר מ-2-3% מהתיק של אף לקוח שלנו בכל איגרת חוב, תמיד יש פיזור מאוד גדול, שגם אם מחורים ניתקע עם איזה מקרה כזה, זה דבר אחד. הדבר השני זה שאתה רוצה לבחון את רמת הנכסים וההתחייבויות של החברה, ולהבין מהדוחות הכספיים ומה שהחברה גם מפרסמת, וגם החברות בקשר איתנו, מנהלי התיקים, אנחנו הרי הם רוצים את הכסף ללקוחות שלנו, זה בקשר איתנו, ואנחנו מתעדכנים מה קורה אצלהם בחברות וזה. וחברות שלא מתנהלות נכון, אם זה בממשל התאגידי שלהם, אם זה בסיכונים הפיננסיים שהם לוקחים, אני כמנהל השקעות יכול להגיד, אני לא קונה אותך. עכשיו, בחברות הגדולות, בגופים המוסדיים הגדולים, יש להם לפעמים בעיות. למה? הם מנהלים היקפים מאוד מאוד גדולים. אז ברגע שכבר משקיעים באיזושהי חברה, הם גם לא יכולים להגיד, אני מוכר אותה. זה כמו חתונה קתולית. כי ברגע שהם שמרזיקים כמות גדולה, יתחילו למכור, אז האיגרת חוב כבר תתרסק, אז אין להם כבר יכולת בעצם גם לצאת באותה השקעה. ולכן שגוף קטן שהוא בוטיק, אז אתם יכולים להגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו לא מלווים, יכולים למכור את האיגרת הזאת ולעבור לאיגרת השנייה. ואנחנו חיים את האיגרת כי אנחנו מבינים שיש בה סיכון, וזה טוב שיש בזה סיכון, כי אם לא היה סיכון,
לא היה רווח.
אז לא היה תשואה עודפת. כלומר, אם באף איגרת חוב לא היה סיכון, אז כולם נותנים לנו מה שמלווה קצר מועד של המדינה היה נותן, כי אם לא היה סיכון. אז עכשיו, אז שאתה לוקח מנהל תיקים, אתה רוצה שהוא ידע להגיד, אוקיי, בזה אני לא משקיע, בזה אני לא משקיע, והטרק רקורד שלנו עד היום בהורייזן, והלקוחות שלנו יכולים להעיד על זה, לא היה לנו אפילו איגרת חוב של חברה אחת, שלא החזירה עד היום למשקיעים שלנו את הכסף. עכשיו, מתישהו זה יקרה? גם לנו יהיה איזה איגרת חוב שלא תשלם. עכשיו, השאלה כמה אנחנו נפגעים מזה? אם בסוף פעם ב3-4 שנים...
שזה קורה לך, אתה כועס?
לא. אני לא כועס, כי בסוף העבודה שלי זה לקחת סיכונים מסוימים, לנטרל אותה בפיזור, לבחור את האגרות נכון, ולהבין שכללי המשחק אומרים שמתישהו אנחנו זה. תך הדוגמה, היו אגרות חוב של חברת חנן מור שהתפרקו לחלוטין. אנחנו בהורייזן שנים כן השקענו בו עד לפני שתתיים שלוש, לא, ההתנהלות העסקית של חנן קצת הדיגה אותנו, והחלטנו לסגור שם את האגרות חוב שלנו. לפני איזה שלות, לפדות את האגרות שהיו, ולא לקדות הנפקות חדשות. ובאמת שחנן הסתבך, לא היה לנו שם כסף, ודרך אגב, לפעמים אתה יכול להרוויח כסף באגרות חוב כאלה שהסתבכו, כי אתה קונה אותם לא ב-100 אגורות, אם אתה בא קונה ב-20 אגורות, אז עוד שנה, עוד שנתיים, שלוש, העסק שם בסוף, גם אצל תשובה בדלק נדלן שהסתבכה ב-2010, בהתחלה ירדה ל-20 אגורות, וההסדר חוב היה משהו כמו 40 אגורות, אז מי שקנה ב-20 עשה 100% רווח. דרך אגב, אז בשביל זה גם יש אפשר להרוויח כסף באגרות האלה שכבר, שהן כבר מסובכות מה שנקרא, וההודעות הרעות כבר מגולמות במחיר השוק. אז זה קודם כל מה שאנחנו מדברים על הנושא הזה של סיכונים. עכשיו מדברים על הנושא כמובן של סיכונים השני, כמו שדיברנו גם באג"ח מדינה היה אפשר להפסיד 10-20-30%, תלוי באיזה מח"מ ב-2022, שהריביות עלו, ואז איגרת חוב של המדינה שנסחרה באחוז, שהיא עולה נגיד לתשואה של 4%, וזה איגרת חוב נגיד ל-20 שנה, אז זה מדובר אחר כך בהפסד עצום, דו ספרתי עצום. ולכן גם יש את סיכון המח"מ, כלומר שאתה קונה איגרת חוב שלא הפדיון שלה הוא עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע שנים, אלא 10-20 שנה, אז יש גם את סיכון המח"מ, שזה גם סיכון שצריך לדעת לשלוט בו.
יפה. אוקיי, צריך להגיד, הורייזן בטבלאות האג"ח מככבת, נכון?
אני לא יכול להתייחס לזה בגלל כללי הרגולציה.
אוקיי, בסדר.
אוקיי, בזה, אבל אנשים בהחלט יכולים לראות את הפרסומים השונים, יש, אנחנו בעמוד הפייסבוק שלנו כל חודש מפרסמים, של המוצרים הפיננסיים השונים שלנו, את הפרסומים הרשמיים שעוברים את הבקרות והפיקוח, ואני מזמין את כולם להיכנס ולבדוק אותנו.
יש לך איזה טיפ לאיזה אג"ח טוב שמסתובב עכשיו ומחפש בעלים?
יש היום באגרות החוב הדולריות בחול דווקא הזדמנויות מאוד יפות, אבל בוא נשמור את זה לפרק האג"ח למתקדמים.
בסדר גמור, לשאלה... אני עצמי אינני מתקדם, אז נראה אם אני אנחה אותו. בסדר, איתי, תודה רבה, הורייזן, נתראה בפרק הבא, כאמור, אג"ח למתקדמים, חפשו אותו. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט הזה בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, ביוטיוב, בספוטיפיי, באיפה שאתם רוצים, אפילו אצל חמותכם, בבית, אולי יש פרק שלנו מסתובב בין הסרוויזים.